טוב רבותיי, אנחנו ממשיכים היום בנושא השידוכים. אמנם השיעור הזה מתייחס באופן ישיר למה שאמרנו בשיעור הקודם, עוד רגע אני אסביר, והוא מעין שיעור סיכום. כפי שהזכרתי כמה פעמים, אני אחזור על זה כי לא כולם שמעו, יש באינטרנט של מכון מאיר, שברוך השם שומרים שם על השיעורים, יש סדרות קודמות שלי. מי שמעוניין בהרחבה, כדאי לשמוע את הסדרה הראשונה, הכי מוקדמת, שלימדתי בנושא הזה. שם הרחבתי בדברים באופן יסודי, והמטרה של הסדרות הנוספות היא בעיקר לתת חזרה לדברים, כי ברוך השם כל הזמן מגיעים תלמידים חדשים למכון ומעוניינים לשמוע. נכון שיש גם מזמן לזמן דברים שאני מעדכן או מחדש, אבל הדברים היסודיים נמצאים כבר בסדרה הראשונה. אז מי שלא שמע חלק מהשיעורים או שמעוניין לשמוע בצורה יסודית, מוזמן לגשת לאינטרנט ולקחת משם את הסדרה הכי מוקדמת. עכשיו, אנחנו בשיעור שעבר דיברנו על נושאי הרגש בשידוכים. אז הבאתי לכם גם מקור מכתבי, מהשיחות של הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, לגבי מה זה הרגש באופן עקרוני. לדעת את המגבלות של הרגש, ונזכיר את זה שוב עוד מעט. ואני הזכרתי פה בקיצור, חשבתי על זה אחר כך שהדברים היו קצרים מדי, שהבעיה הזאת של הרגש היא הבעיה שגורמת לכך שאנשים היום מתחתנים בגיל מבוגר או לא מתחתנים. ואני רוצה לפרט את העניין הזה ולהסביר אותו. קודם כל, כפי שהזכרתי בשיעור הקודם, זה לא חידוש שלי. זה דבר שנאמר כבר על ידי כמה וכמה מחנכים ואנשים שעוסקים בתחום השידוכים, וזה דבר מאוד מאוד בולט. החברה שמסביבנו, שמשפיעה עלינו, נותנת יותר ויותר דגש על הרגש, על פינוק הרגש, על הרחבת הרגש, על הסתמכות על הרגש בתור דבר שהוא קובע את החיים. כפי שראינו בדברי רבנו רב צבי יהודה השבוע שעבר, הרגש הוא דבר מוגבל. יש הרגש תכונות, נקרא להן בהמיות. גם לבעלי חיים יש רגש. בן אדם צריך שאצלו יקבע השכל, ומתוך השכל הוא יגיע גם לרגש. לא הפוך. והנושא הזה הוא מאוד יסודי, כפי שהזכרתי שבוע שעבר, בכל מסגרת החיים שלנו. אדם שקובע על פי הרגש, אף פעם לא יהיה מרוצה. וזה כתוב אפילו בתנ״ך, בפסוקים, ואומרים את זה חז״ל, ואומרים את זה גדולי ישראל בכל הדורות. מה עושה הרגש? הרגש, תן לזה דוגמה. הרגש רוצה לאכול, אתה רואה אוכל טעים, אתה רוצה לאכול. אתה רואה עוגות, אתה רוצה לאכול. אתה רואה עוד עוגות, אתה רוצה לאכול עוד. כל זמן שאתה רואה, אתה רוצה עוד לאכול. יכול להיות שאתה שבע. יכול להיות שאכלת בכלל ארוחה מלאה קודם. אבל אתה רואה את הדברים האלה שפועלים אצלך על הרגש ועל הדמיון, ואתה רוצה עוד. זה לא נגמר. עד שחס וחלילה בן אדם כבר מרגיש לא טוב מרוב אוכל. כבר לא מסוגל לאכול. הרגש פועל נגד עצמו במובן הזה. הרומאים הקדמונים כבר מצאו פטנט. כן, הם היו אוכלים, מקיים, ואז יכולים לאכול עוד. יופי, אפשר לפנק את הרגש. היום יש פטנטים אחרים, יש כל מיני כדורים ותרופות, כל מיני דברים. זה הצורה שפועלת הרגש. באותה מידה, אדם יבוא לנישואין וינסה לספק את הרגש שלו, מה יקרה? הוא יתחתן עם אישה, יפה בעיניו, נחמדה, טוב, אבל באופן טבעי, אני מקווה לפחות, האישה תיכנס להיריון, היא כבר לא יפה. חוץ מזה, זה מאמץ גדול, אחר כך צריך לגדל את הילד, טוב, יגבש אותה, יתחתן עם עוד אחת. כך זה ילך על פי הרגש. אמת היא שכך זה הולך, רק לא בצורה כל כך גסה בדרך כלל. בן אדם מתחתן על סמך רגש אחד, ואחר כך אנשים קצת משתנים, וקצת מתבגרים, וכבר הרגש לא מתאים, אז מתגרשים, מתחתנים עוד פעם, או לא מתחתנים עוד פעם, כי כבר בן אדם בכלל לא בטוח שהוא יכול להתחתן. להתחתן על סמך הרגש זה דבר מסוכן מאוד. אז למה דיברנו על זה שצריך רגש מתאים? בואו נזרוק את הרגש החוצה. לא. בן אדם מתחיל מהשכל וצריך לשלב בזה גם את הרגש. וכפי שהזכרנו שבוע שעבר, אנחנו, קשה לנו לעבוד כמו שעבדו בדורות קודמים, שהיו מחליטים להתחתן ואחרי החתונה הרגש היה בא ומתפתח. זה דבר מאוד אמיתי ומאוד טבעי, אבל לנו קשה עם זה. אז אנחנו בודקים את נושא הרגש לפני החתונה. אבל יש הבדל גדול מאוד בין סורת בדיקת הרגש על פי המתווה שאני נתתי לכם, לבין בדיקת הרגש שמקובל ונהוג ושגורם לאנשים לא להתחתן. מדוע? הרגש הוא דבר, מה שנקרא בלועזית, טוטלי, מוחלט, שחור לבן. לכן, יש את המושג הזה של אהבה במבט ראשון. שיא האהבה. בן אדם כל כולו אוהב. זה לא אמיתי. זה מושג של הספרות המערבית, של סרטי הוליווד במיוחד, דברים כאלה. זה לא אמיתי בכלל. כן, מה אתה רוצה לשאול? לא, לא אומרים את זה עם יצחק ורבקה, כיוון שיצחק כתוב שקודם הוא התחתן עם רבקה ואחר כך הוא אהב אותה. לא, היא לא נפלה מהגמל בגלל שהיא ראתה את יצחק והיא אהבה אותו. היא נפלה מהגמל כי יצחק חזר מהתפילה, והוא היה ברמה רוחנית כזאת, בגדלות רוחנית כזאת, שלכן היא נפלה מהגמל. מי שאמר לך שהיא נפלה מהגמל כי היא אהבה אותו, זה לא פירוש נכון. נשאיר את יצחק ורבקה. יצחק ורבקה היו גדולים מאוד וצדיקים מאוד, ואנחנו לא יכולים לבוא ולעשות חיקוי ליצחק ורבקה על פי כל פירוש שהוא. הרעיון של אהבה במבט ראשון הוא רעיון לא נכון, כי אם יש אהבה במבט ראשון הוא שטחי. כל דבר שקורה לאדם במבט אחד קצר ושטחי. בא אליי פעם יהודי ואמר לי, יש לי בעיה עם שידוכים. טוב, ישבתי איתו, מה הבעיה שלך? אומר, תראה, אני פעם נפגשתי עם בחורה ואהבתי אותה, ומאז כל בחורה שאני הרגש איתה אני לא מצליח להרגיש כלפיה מה שהרגשתי כלפי אותה בחורה ראשונה. שאלתי אותו, טוב, מה קרה לבחורה הראשונה? אמר לי, היא לא רצתה להמשיך איתי בפגישות. ומה הייתה היום? היא נשואה. אמרתי לו, תשמע, אתה קיבלת מתנה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הודיע לך בצורה חד משמעית שזאת לא אשתך. אין הרבה אנשים שמקבלים מתנה כזאת. היא נשואה. מה, זה ודאי, זאת ודאי לא אשתך. לפעמים יש מתנות יותר קטנות. בן אדם מתלבט, הבחורה הזאת מתאימה או לא מתאימה, ואז הבחורה אומר לו, לא, לא, לא רוצה. יפה. אומרים חז"ל, אין שמחה כהתרת הספקות. אני לא צריך להתלבט, היא החליטה. לפעמים זה טוב. אבל פה, בכלל אתה יודע שזאת לא אשתך. יש דברים שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם דרך המציאות בצורה חד משמעית. קורה. עכשיו, אתה גם יודע שהרגש שהיה לך כלפי אותה בחורה, בכלל לא יכול להיות סימן שזאת אשתך שמיועדת לך. ואת הרגש הזה אתה מחפש אצל כל בחורה שאתה נפגש איתה? אתה קושר לעצמך את הידיים והרגליים. אתה מונע מעצמך להתחתן. עכשיו אתה צריך להיות בן אדם נורמלי. מה עושה בן אדם נורמלי? פוגש בחורה, נכנס לתהליך, למציאות שהוא הולך ומברר, ונדבר עוד מעט גם על מה הולכים ומבררים במציאות הזאת. אנשים מחפשים אהבה במובנים האלה, הם יכולים להגיע למצב שהם יכולים לא להתחתן בכלל. גם מי שלא עבר חוויה כזאת מזויפת, כי רואים פה שזה לא היה נכון. זה דבר ראשון. זה הבעיה היסודית שיש לכולם עם הרגש, כי כולנו כמעט גדלנו על סמך התרבות המערבית הזאת. אבל יש עוד דברים שאנחנו צריכים להבין יותר מזה. אמרנו שהרגש הוא טוטלי, מוחלט. זה לא רק במובן של רגש, אהבה במבט ראשון, אלא במובן הזה שבן אדם שרואה דבר הכי קטן שמפריע לרגש שלו, יכול להגיד, אם זה כך, אני לא רוצה. לא נעים לי, לא טוב לי. למה לא טוב לי? עכשיו תעשה חשבון. 90% מהאישיות של הבן אדם שעומד מולך, הבת שעומדת מולך, 90% הוא טוב. אתם יודעים מה זה 90% התאמה? זה נפלא. אבל יש איזה משהו קטן אצלה שמפריע לך. יכול להיות שאתה תיפגש עם 2,000 בחורות ולא תמצא התאמה כזאת. אבל הרגש שלך אומר, לא, לא הולך. לא רוצה. לא נעים לי. כך עובד הרגש. אתה צריך לשלוט ברגש. איך עושים את זה? נתתי לכם כבר מתווה יסודי מה עושים בפגישות שידוכים. קודם כל בודקים את האידיאלים, את השאיפות, את הכיוונים. מה הבן אדם מחפש? כשאתה מתחיל מכיוון כזה, אז הרגש פועל אחרת. רוב האנשים מתחילים הפוך. הם מתחילים, אני מרגיש טוב, לא מרגיש טוב. ואז הדברים מסתבכים. אבל כשאתה מתחיל בכיוון הנכון, כבר שינית את היחס. זה הבדל הראשון. זה הבדל מאוד מעשי, מאוד פרקטי. הוא מאוד עמוק, אבל הוא בא לידי ביטוי בשאלה מעשית. מה אני שואל? על מה אני מדבר? מה אני מחפש? מה אני חושב? וזה כבר הבדל ראשון מאוד עקרוני בין איך אנחנו מתייחסים לרגש ששמתי אותו במקום השלישי והאחרון, לבין איך שאנשים אחרים מתייחסים לרגש, ובגלל זה פוסלים. שידוך אחרי שידוך אחרי שידוך, מה פירוש פוסלים? זה לא מתאים לי, זה לא טוב לי, זה לא זה. אז טוב, ננסה פעם אחרת משהו, מישהו, מישהי אחרת. ואז יש עוד ניסיון ועוד ניסיון, ובן אדם כבר נהיה מבוגר וכבר קשה לו עוד יותר ועוד יותר. מסכנים. ובן אדם אומר, אבל אני מנסה להתחתן. נכון, אתה מנסה, עם כוונות טובות, אבל לא בדרך הנכונה. מה רצית לשאול? בוודאי. סליחה, מה אחרת אתה עושה בפגישה הראשונה והשנייה? מנסה להכיר במה? בוודאי, אתה צריך לבוא ולהגיד, שלום, אני רוצה שיהיה לנו ערב נחמד, קוראים לי כך וכך, אני עושה כך, איך קוראים לך, מה את עושה? הפגישה, אני מדגיש כל הזמן, צריכה להיות בנעימות. זה לא חקירה. זה לא העמדת אותה על דוכן העדות והיא צריכה לענות לך לשאלות. אבל במה אתה תספיק, תמלא את הפגישה הראשונה, אם אתה בכלל לא שואל שאלות עקרוניות? אתם כל הזמן מדברים על העבודה שלה ועל העבודה שלך?
על המשפחה.
תראה, אני לא יודע אם המשפחה זה הדבר הראשון שצריך לברר. אם נעים לך לדבר על המשפחה, אפשר לדבר על המשפחה. כמה זמן זה לוקח? שעה? שעתיים? שלוש? לא נראה לי. זה משהו התחלתי, יפה. אז אתה אומר, אפשר להתחיל בקצת מידע על המשפחה. למה לא? אבל אתה לא מתחתן עם המשפחה שלה. אתה מתחתן איתה. בהחלט, אמרתי, חשוב מאוד לדעת מה הרקע המשפחתי שלה. אבל אתה מתחתן איתה. מה היא רוצה? אולי היא בכלל לא רוצה להיות כמו המשפחה שלה? מה השאיפות שלה בחיים? איזה בית היא רוצה לבנות? זה המשפחה שלה? או שכן, או שלא. יכול להיות שהיא תבוא ותגיד, האבא שלי הוא כזה וכזה, והאמא שלי היא כזאת, ואני מעריצה אותה, וזאת הדוגמה שלי מה אני רוצה להיות. מצוין. ואולי תגיד לא. יש יורים נחמדים, טוב מאוד, אבל אני רוצה כך וכך. כמה זמן לוקח לך להגיע לשאלה הזאת? זאת השאלה המהותית. אבל אני מדבר מציאות אחרת. אתה עוד מדבר מציאות טובה, שאתה אומר, מדברים בפגישה הראשונה, אולי גם השנייה על המשפחה, אני לא יודע למה זה לוקח כל כך הרבה זמן. אבל בסדר, זה דבר לפחות לא מזיק. מה? בסדר, זה לא מזיק. אני אסביר לך על מה אני מדבר. אני מדבר על מציאות שבא אליי תלמיד, ואומר לי, הציעו לו שידוך, ואני ידעתי על השידוך, והכרתי אותו ואותה, ואמרתי, מצוין, שני אנשים טובים. ובא אליי התלמיד, נפגשתי, פגישה אחת, והפסקתי. הודעתי שאני לא ממשיך. אמרתי, מה קרה? הבעיה הגדולה? ותראה, באותו יום של הפגישה הראשונה, עברתי איזו חוויה מאוד לא פשוטה. והגעתי לפגישה, כולי מלא בחוויה הזאת, ואני חושב שהביטוי היה, היא לא הצליחה להכיל אותי. היא לא הצליחה להתמודד עם הרגשות שלי. אז אם היא לא מצליחה עכשיו להתמודד עם הרגשות שלי, אנחנו לא מתאימים, זה לא התאמה. זה פינוק רגשי, במובן השלילי. זה אדם שנותן פינוק ברמה לא בריאה. למה? יכול להיות שהבחורה הזאת, אחרי שהיא תכיר אותך, תצליח להכיל אותך ועוד איך. יכול להיות שהיא בחורה, ובמקרה הזה ידעתי שמדובר בבחורה צדקת, נפלאה, שיש לה הרבה כוחות מבחינת היכולת לחיות ולעשות כל מיני דברים. אבל בפגישה הראשונה היא עדיין מתביישת, היא לא מכירה אותך, היא לא... אתה מצפה לתגובות רגשיות שבדיוק מתאימות לך. זה מה שאנשים מחפשים. אנשים מחפשים, אני ככה מבחינה רגשית, גם הצד השני צריך להיות מבחינה רגשית. מתאים, לא מתאים. יש לי חזון, אומר לי בחור, אני לא כל כך שמח, אני רוצה בחורה שמחה. כלומר, הוא מכתיב מראש תנאי התאמה מדויקים למבנה רגשי מסוים. זה לא הגיוני, זה לא נכון, זה לא אמיתי. ומה שיקרה לבחור זה שבחורה אחת תהיה שמחה, אבל יותר מדי. והבחורה השנייה תהיה פחות מדי. והבחורה השלישית תהיה בדיוק שמחה בעידנה הנכונה, אבל יהיה איזה רגש אחר בצד שלא יתאים. וכפי שאמרתי, הוא יפסול אותן אחת אחרי השנייה, ולפעמים מספיקה לו פגישה אחת כדי לפסול, או שתיים, שלוש פגישות. והוא לא יתחתן עם הראשונה, ולא יתחתן עם השנייה, ולא עם השלישית, והוא הולך ומתבגר, ונהיה עוד יותר קשה למצוא, ועוד יותר קשה למצוא. כשבא יהודי ואומר, אני קודם כל רוצה לבדוק אם המטרות שלנו משותפות. אם יש לנו יכולת להקים שותפות, בית, כמו שאמרתי, בית לעבודת השם. כל המבט שלו שונה. זה שלב ראשון. שוני שני, וזה יהיה מובן מאוד עכשיו לפי מה שאמרתי לכם, שאמרתי לכם שרגש, אישיות, אופי, זה דבר שמצריך עבודה. זה לא ככה זה, קבל, כן או לא. כמה עבודה צריך להשקיע ברגש אחרי החתונה? מישהו יכול להגיד לי כמות? מה? אין סוף. לא רע. רציתי להגיד עד 120. אדם נשוי צריך להשקיע כל הזמן ברגש. בשני מובנים. דבר אחד, זה הלכה פשוטה. הלכה ברמב״ם. אתם לא מתארים לעצמכם מה כתוב ברמב״ם. הרמב״ם אומר שבני זוג צריכים להשקיע. הוא לא משתמש במילה להשקיע, זה מילה מודרנית. הוא אומר את זה במילים קצת קשות להבנה. ציוו חכמים, אני מדבר כאן כרגע הרמב״ם מהצד של האיש לאישה, יש גם את הצד של האישה כלפי האיש. ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו. ואם יש לו ממון, מרבה בטובתה כפי ממונו. מה זאת אומרת? צריך להשקיע באשתו. כן? זה לא, התחתנתי וזהו. מתי סיפרת לאשתך שאתה אוהב אותה? לפני החתונה, אמרתי לה, לכן התחתנו. ומאז? זה ברור, לא? לא. צריך להגיד עוד פעם ועוד פעם, ולא לצאת ידי חובה. צריך להשקיע. זאת השקעה רגשית אחת. אבל יש השקעה רגשית נוספת. אומר את זה הרב אבינר בהומור שלו. אתם יודעים שהרב אבינר התחתן יותר מפעם אחת? הוא התחתן יותר מפעם אחת עם אותה אישה. הוא כל הזמן מתחתן איתה. למה הוא כל הזמן מתחתן איתה? כי היא כל הזמן אישה שונה. והוא כל הזמן איש שונה. אנשים משתנים כל הזמן מבחינה רגשית. וזה מה שקורה באופן טבעי. אבל בעולם המערבי זה קורה באופן טבעי, ואנשים אומרים, טוב, אנחנו שונים מבחינה רגשית, בוא נתגרש. ואנחנו אומרים, לא, אתה תעבוד. השוני הזה, הקדוש ברוך הוא שולח אותך כדי להתפתח, כדי לגדול, כדי להיות בן אדם יותר טוב, יותר שלם, יותר אתה, בצורה אמיתית. לא בצורה קפואה שנדמה לך, אני ככה, אני לא רוצה משהו אחר, מישהו אחר. אז אתה כל הזמן צריך לעבוד יחד עם אשתך, איך אנחנו מסתדרים במבנה הנפשי החדש שלנו היום, איך אנחנו מסתדרים ומתחתנים שוב. כל יום מגיע מזל טוב בצורה כזאת. אם זה מה שצריך לעשות אחרי החתונה, אתם חושבים שלפני כן בן אדם אמור להגיד, טוב, מתאים לי, מתאים, לא מתאים לי, די, לא צריך. ודאי שצריך התאמה בסיסית. אבל ההתאמה הזאת לפעמים כדי לגלות אותה צריך עוד לפני החתונה לעבוד. יש מצבים שהפגישות נמשכות. באופן אידיאלי, בן אדם היה יכול לבדוק ב... לא יודע כמה, 4, 5, 6 פגישות, כיסינו את כל הנושאים, זהו, די, נתחתן. לפעמים זה קורה, נחמד מאוד. אבל לפעמים מגלים כל מיני דברים, רגע, אנחנו שונים בזה, ואנחנו שונים בזה, בוא נראה אם אפשר להסתדר ביחד. זאת עבודה. לא אומרים אנחנו שונים, אז גמרנו, אי אפשר להתחתן. עכשיו, אם אתה על הבסיס שאמרתי לכם קודם, שאתה בא ואומר, המטרות משותפות, יש פה בסיס בריא וחשוב ואמיתי ושותפות אמת, אז יש לך סיבה לעבוד ולראות אם אפשר להסתדר ביחד, גם עם הדברים ששונים. אין מצב שלא שונים. מי שבא אליי ואומר לי, מצאתי בחורה שהיא דומה לי בכל התחומים. מה התגובה? אתה חוזה בהזיות. אתה פשוט לא מסתכל. קורה לפעמים. או שאתה לא מבין. אתה לא הסתכלת בכיוון הנכון, ואתה חושב שאתם דומים בכל דבר, אבל אתם לא דומים. לא יכול להיות שאתם דומים בכל דבר. אין שני אנשים שדומים בכל דבר. גם לא תאומים זהים. קו החומר לא איש ואישה, כי בזה שהוא איש ואישה הם שונים. ואם הם לא מגלים את זה לפני החתונה, הם יגלו את זה מהר מאוד אחרי החתונה. אז תגלו את השינויים, תבדקו אם אתם עובדים ביחד בצורה טובה עם השינויים האלה, ואז אתם יודעים אם אתם יכולים להתחתן. אז זה כבר השוני שני, כן? השוני הראשון הוא בכיוון הבסיסי. באנו ואמרנו, הכיוון הבסיסי הוא לבדוק קודם כל את היחס למטרות, לאידיאלים, ואחר כך את ההבדלים, ולא מה אני מרגיש, טוב לי, לא טוב לי. דבר שני, כשאני מרגיש שיש הבדלים, או יותר נכון, בדקתי ואני יודע שיש הבדלים, אז אני עובד קודם כל. אני בודק מה עושים עם ההבדלים האלה. אני לא אומר, יש הבדלים, אז הפסקנו. ודאי לא אחרי פגישה אחת. כן. כן. נתתי, אמרתי משפט מפתח אחד פשוט. אתה תבוא ותגיד, אני חושב כך, מה את חושבת? זה חקירה? זה לא חקירה, זה להכיר. אבל הדבר היסודי הוא הטון. זה שייך לטכניקה של השידוכים, שאני לא נכנסתי אליה. אתה איש והיא אישה. אתה יודע איך מתחשבים באישה? כדאי שתלמד. אחרת גם הפגישות לא תהיינה מוצלחות. אתה יודע איך מדברים עם אישה? תלוי באיזה חברה גדלת, מה עשית קודם, איזה תהליך עברת עד שהגעת לפגישות. צריך לדעת להתייחס בעדינות ובהתחשבות ובצורה נעימה. יכול להיות בכלל שלפעמים בחורה מתביישת לפתוח את הפה. אתה אומר משהו, אומרת כן, כן, או אפילו לא אומרת כן, היא מקשיבה, אני רוצה להקשיב. זה נושא בפני עצמו, הטכניקה. לא נכנסתי לזה. אני מדבר על עקרונות, מה מחפשים בכלל? מה אנחנו רוצים? מה אנחנו מנסים למצוא? ודאי שאסור שהדבר יהיה בצורה של חקירה צולבת, כי זה חוסר התחשבות. וגם אחר כפי שהזכרתי לפני רגע, גם אחרי החתונה אתה צריך להתחשב. גם אחרי החתונה אתה צריך להתייחס אליה בעדינות וביחס נעים. אם לא תתחיל עכשיו, מתי תתחיל? זאת שאלה, איפה לומדים אותה? יש, ברוך השם, יש אנשים שגם יכולים לומר אותה, שקודם כל לומדים אותה בהתייחסות לאנשים. כשבן אדם יודע להתייחס לחברים בצורה טובה ונעימה, אז בתוך זה הוא לומד איך מתייחסים לאישה בצורה טובה ונעימה. פחות או דבר גם לגבי נשים, אבל אצל גברים זה הרבה יותר בולט. יש לפעמים התנהגות מחוספסת של חוסר התחשבות, או אפילו יותר גבוה מחוסר התחשבות. וזה קיים בחברה. ואם בן אדם לא מתגבר על זה, יש לו בעיה בכלל בחיי הנישואים. טוב, זה שפתחנו פה אפיק נוסף, נושא נוסף, אבל אני חוזר לנושא העיקרי. אמרנו שתי סיבות שהיחס שלנו לרגש שונה מהיחס המקובל. אני חוזר. סיבה ראשונה, מה בכלל המטרה? כן? איך מנהלים את הפגישה? מה הכיוון? הכיוון הראשון הוא לבדוק שותפות, מטרות, ולא את הרגש. זה יותר עניין מעשי, טכני. הדבר השני שייך כבר באופן יותר עמוק, שזה שאנחנו לא מצפים שהרגש יהיה כן או לא, שחור לבן, אלא זה דבר שאפשר לעבוד עליו. לטפח אותו. להתאים, למצוא התאמה בין מצבים שונים, של שוני. ויש דבר שלישי, והדבר השלישי הוא הכי מהותי. מה אנחנו קוראים שאנחנו מדברים על רגש? למה אנחנו מתכוונים? האם הרגש הוא יחס חיובי בין שני בני אדם? או, והזכרתי את זה קודם, הרגש הכוונה היא שאני מחפש איזושהי נוסחה מדויקת. לא קוראים לזה נוסחה, אבל זאת נוסחה. מה זאת אומרת? בא בן אדם ואומר, אני, הבאתי דוגמה קודם, אני אדם עצוב, אני צריך אישה שמחה. מי אומר שאתה צריך אישה שמחה? אתה קבעת נוסחה מסוימת. בא בן אדם אחר ואומר, לא, אני טיפוס שאני אוהב בדיחות, אני צריך גם אישה שאוהבת בדיחות. זה נוסחה. אתה עושה פה נוסחה למעשה מתמטית. רק לא קוראים לזה מתמטי, ולפעמים אפילו לא מגדירים את זה. בא בן אדם ואומר, אני לא מרגיש טוב. למה אני לא מרגיש טוב? כי סיפרתי בדיחה והיא לא צחקה בכלל. תגידו, זה דבר קטן. אתם לא יודעים על איזה דברים קטנים אנשים מבטלים שידוחים. ומה שהם קוראים גדולים, הם דברים קטנים. יש דברים מהותיים, לא רק עקרונות, אלא מציאות שבן אדם אומר, אני, קשה לי לדבר איתה. יש איזשהו הבדל בצורת הדיבור, בצורת ההקשבה, בצורת ההבנה. זה דבר גדול. ברור, בני זוג צריכים למצוא שפה משותפת ולדבר. יש מצבים של שוני חריף. צד אחד מאוד אסרטיבי, מה שנקרא. הכל ברור ופשוט, וכן, רוץ, קדימה, תעשה. צד השני, עדין ונחכה. גם על שוני כזה אפשר למצוא חיבור, אבל זה קשה. ולא עושים את זה בקלות. מנסים. בודקים ובזהירות. לא אומרים סתם, טוב, מצאנו דרך להסתדר ונשלים ונחליט להתחתן. אלה שינויים גדולים. אבל לצחוק יותר, לצחוק פחות, זה שינוי קטן. לדבר יותר, לדבר פחות, אחד יותר שקט, אחד פחות שקט, זה שינוי קטן. לא לוותר במהירות בגלל שינויים קטנים. כן, רצו לשאול פה שאלות. כן. לפעמים, לפעמים דברים, אתה הלכת פעם לעבוד? כן. הזדהית 100% עם הבוס שלך? לא, מה, אתה מסתכל עליי, למה אני צריך להזדהות לגמרי עם הבוס שלי? זה דברים קטנים, אולי זה היה מעלה איזה דבר גדול, אולי היה יכול לקרות איזה פיצוץ אטומי ולא כדאי בכלל להיכנס לעבודה כזאת. אם אתה כל דבר כזה תגיד, המסילת ישרים מביא מאמר חז"ל, שהוא מפורסם, כי המסילת ישרים מביא אותו. אמר עצל, אבי בדרך, כל דבר אני יכול לעלות, רגע, יש חשש, יש, אולי ברח אבי מבית מגן החיות, וזה מסוכן לצאת החוצה. יש תאונות דרכים. שרואים שבאמת באמת לא מסתדרים ביחד. לא מסתדרים ביחד, זה לא, אני לא אוהב, זה לא מה שאני מחפש. לא מצליחים ליצור תקשורת. אחרי שמנסים, אחרי שעובדים על זה. לא מצליחים למצוא דרכים משותפות לגבי ההתנהגות. אז זה, כן, נכון. אתה מגיע למצב שהשותפות לא תצליח, אז אי אפשר לבנות שותפות. אנחנו נריב כל הזמן, אי אפשר לבנות שותפות. אבל אל תפנק את הרגש. בא בן אדם ואומר, אני מאז שהייתי ילד קטן, הייתה לי דמות כזאת של בחורה עם שיער שחור, עם עיניים כחולות, עם משהו כזה. זה נשמע מצחיק? יש דברים כאלה. אל תצחקו מהר מדי. אבל ודאי שבא בן אדם ואומר, מאז שאני צעיר, אני חושב על בחורה שהיא בדיוק תשלים אותי בדברים האלה והאלה. זה כבר לא מצחיק, בגלל שזה קבוע בנפש שלו ברמה כזאת, שאני מקווה שהוא יצליח להתחתן, כשאומר לי בחור דבר כזה. אני מאחל לו שיתחתן, ורוב הסיכוי שיתחתן עם מישהי לגמרי אחרת מכל מה שהוא אמר לי. כי אלה חלומות ילדות, והם הרבה פעמים לא מה שהוא צריך, ובוודאי שאי אפשר לפנק את הרגש ולבוא ולהגיד, אני נורא הייתי רוצה בחורה בדיוק כזאת וכזאת, ורק עם אחת כזאת אני אתחתן. העולם לא בנוי כך. ושוב, בדרך כלל זה לא מה שבריא לאדם, כל החלומות האלה. אדם בעצמו לא יודע מה הטיפוס שמתאים לו. ואני אומר את זה לא מתוך תיאוריה, אלא מתוך ניסיון. ראיתי ברוך השם זוגות, ראיתי זוגות מוצלחים, ראיתי איך בן אדם, שוב, התחתן עם משהו לגמרי הפוך מכל מה שהוא ציפה, והוא אמר לי את זה. וברוך השם, איזה זוג נפלא ומוצלח. וזה, הוא אומר בפירוס, זה בדיוק הפוך מה שחיפשתי. כן, היו עוד שאלות פה.
אם יש איזה משהו שהוא קרוני לך, שמעת איזה הלכה מסוימת, והיא לא מקיימת, כן? אבל הוא לא, לא זה לא חשוב כל כך, ולא מפריע לך, נתת אתה מסתכל על זה כמשהו מאוד מאוד חשוב.
אתה מדבר על תחום שמחזיר אותנו לתחום הראשון. אני אענה לשאלה, כי היא שאלה חשובה. אתה אומר שיש לך הלכה שהיא עקרונית לך, ואצלה הדבר הזה לא חשוב. עכשיו, זה שייך לתחום הראשון, לתחום של השאיפות בחיים. זאת אומרת, לך, מה פירוש חשוב לך? דבר תורני זה דבר עקרוני. יש לך פה עיקרון חיים חשוב. עכשיו, אם אתה מתחתן אתה לוקח שותפות, מתחיל שותפות עם מישהי, שהדבר הזה לא חשוב לה. אתה הולך לפתוח עסק, וחוץ מלהביח כסף, מאוד חשוב לך שבית העסק יהיה נקי. והשותף שלך הוא בן אדם שכל הזמן משאיר ממחטות נייר וכוסות משומשות וכל מיני דברים מסביב. אתה תחזיק מעמד בשותפות? לא. עכשיו יכול להיות שהיא תבוא ותגיד, תראה, אני עד היום לא חשבתי זה חשוב, אבל עכשיו אני מבינה ממך שזה דבר מאוד חשוב. היא חוזרת בתשובה. היא מנסה להתעלות, לתקן. זה יכול להיות, זה יכול להיות מאוד אמיתי, צריך לבדוק שזה אמיתי וזה טוב וזה נכון ומתאים לה, כי יכול להיות שנקודה אחת היא לא רק נקודה אחת. זה מצביע על עוד נקודות שיש לך שאיפות רוחניות שאין לה. אל תוותר, תבדוק. תבדוק את השאיפות. כן? לא לפסול מיד, אלא לבדוק האם באמת אפשר ליצור בסיס משותף על שאיפות משותפות. כפי שאמרתי קודם, אני מדבר פעם על הרגש, אבל השאיפות הן הבסיס החזק. זה היסוד של הבית, לא הרגש. עוד שאלות? כן. אני צריך להבין מה אתה קורא עקרוני. אם זה כמו השאלה הקודמת, שעיקרון, פירוש הדבר, שאיפה שבונים עליה את הבית, זה שייך לתחום הראשון, שאלה דברים שאמרתי שהם הבסיס. אתה מעלה את הדברים בצורה מאוד תיאורטית, צריך לבדת לפרטים בדברים האלה. אבל אנחנו מדברים על רגש. ברגש אין מציאות עקרונית. רגש זאת שאלה איך אני מרגיש בפנים. ההרגשה הפנימית שלי יכולה להשתנות. אלא אנחנו לא שוברים את הראש ונכנסים למציאות שיש הבדלים רגשיים גדולים כאלה שקשה לנו לעבוד ביחד. כי אם קשה לנו עכשיו לעבוד ביחד, אנחנו לא יודעים מה יקרה אחר כך. לכן, זה לא עיקרון. אני עונה ללשון השאלה שלך. אם אתה מדבר על רגש, רגש הוא לא עיקרון. בסדר, אבל זה בדיוק, שוב, ההבדל השלישי הזה שאני דיברתי עליו. להזכיר לכם, אנחנו בהבדל השלישי בין מה שרגילים להתייחס לרגשות בחברה שלנו ובחברה מסביב, לבין מה שאנחנו, אני ממליץ פה. הרגשות בעולם מסביב הם העיקרון. עד כדי כך שאנשים שחושבים, אנשים חושבים שהדבק של חיי נישואין הוא הרגש. באים אנשים ואומרים, אם אנחנו מרגישים טוב ביחד, אם יש בינינו אהבה, אם יש בינינו הזדהות מבחינת האישיות, אז לא משנה מאיזה עולמות באנו, לא משנה מה העקרונות שלנו בחיים, אנחנו נזדהה, נצליח לעבוד ביחד. כלומר, מה נקרא הזדהות? הרגשה של רגשות, רגשות משותפים, התאמה רגשית. אנשים חושבים שעל זה בונים את חיי הנישואין, אז על זה אני אומר לכם, על זה לא בונים את חיי הנישואין. על זה גורמים, חס וחלילה, לגירושין, כי הרגשות משתנים אחר כך. הרגשת ההזדהות משתנה אחר כך, ואנשים מבטרים בגלל ההזדהות הזאת על עקרונות, ואומרים, אני אתחתן עם מישהו או עם מישהי עם עקרונות שונים ממני, כי אם יש הזדהות כזאת מבחינת האישיות, הכל יהיה בסדר והכל יהיה טוב. זה לא טוב. אז זה לא טוב אם מתחתנים. אבל בדרך כלל, זה גורם לכך שלא מתחתנים. וזה כבר, רבותיי, ברמה של אסון, מדברים על זה כבר כמה שנים. החברה הדתית, גיל הנישואין הולך ועולה, אנשים מדווחים על קושי הולך וגובר להתחתן, והדבר הזה הוא בגלל הרגש. בא בן אדם, נפגש עם בחורה, זה בסדר וזה בסדר, המטרות משותפות, הכל נחמד, נעים, אבל אני לא מסתדר עם הנקודה הרגשית הזאת שהיא כזאת וכזאת. טוב, די, מצטער, אין מה לעשות, צריך להפסיק. זה מה שקראתי, לפנק את הרגשות בצורה לא מוצדקת. מובן? טוב, נראה שכבר עניתי על השאלות. נוסיף פה הרחבה על נקודה אחת שגם הזכרתי אותה בפעם הקודמת. אז שוב, כשאני מדבר על התאמה רגשית, על בדיקת הרגשות, אני מדבר על בדיקת רגשות מתוך מבט כזה. בזה פחות או יותר סיימנו את הנושא, מלבד נקודה אחת שגם הזכרתי, ואני ארחיב קצת, וזה נושא האינטואיציה. כשם שאנשים חושבים שיש התאמה רגשית ובודקים אותה ומגיעים לטעויות, יש אנשים שבטוחים שיש דבר אחד שקובע האם אני מתחתן או לא מתחתן. זה מין הרגשה פנימית כזאת, אינטואיציה. כשאני אפגוש את הבחורה הנכונה, אני אדע שזאת היא. יש אינטואיציה כזאת או אין? אתה אומר, יש. איך אתה יודע שיש דבר כזה? איפה זה כתוב? מישהו פעם פגש מקור תורני שמספר על אינטואיציה כזאת? כבר טיפלנו בנושא של המאמר ש-40 יום לפני יצירת הוולד, שאמרנו שחזל בעצמם אומרים שאנחנו לא, שזה לא נכון לגבי המציאות שלנו. זה נכון רק לגבי מי שמשדחים אותו בתור ילד קטן. מי שלא שמע את השיעור הזה, ששוב, שיחפש אחורנית, דיברנו על זה. הבאנו את המקור בגמרא לנושא הזה. מה זה אינטואיציה? הבאנו לזה דוגמה. בא בן אדם ומחפש איזה מקצוע לבחור. שייך לזה אינטואיציה? מישהו יוצא מפה לעולם המעשי ויחליט, הנה, יש לי כל מיני דברים, רשימה שלמה של מקצועות שאני יכול ללמוד, איזה מקצוע אני בוחר? צריך להתחבר למקצוע, כן. אסור שבן אדם יבחר מקצוע שלא טוב לו בו. ממש אסור. אנחנו לא רוצים שבן אדם יסבול כל החיים, כן? הוא יעבוד כמה שנים טובות במקצוע. אנחנו לא רוצים שיסבול. הוא צריך להתאים למקצוע הזה. מה פירוש להתאים למקצוע? להתאים למקצוע פירוש הדבר שאם האדם לא מכיר את עצמו מספיק טוב, זה קורה לא מעט, אדם הולך למבחן, יש כל מיני מכונים שעושים מבחנים, מבחנים מאוד פשוטים, זה שכל ישר. אתה טוב בעבודה בידיים, אתה טוב בטכנולוגיה, אולי אתה טוב במספרים, אולי אתה דווקא טוב עם בני אדם, אתה לא טוב במספרים ולא טוב בטכנולוגיה. לפי זה אפשר לדעת מה עושים במקצוע מסוים. זה לא רק העמדתי את המילה מקצוע כזה וכזה, ואתה אומר, בא לי לעשות את זה. איך אתה יודע מה עושים במקצוע? אתה מכיר את המקצוע, צריך להכיר את המקצוע. צריך להבין מה הדרישות של המקצוע. צריך להבין מה קורה בחיים המעשיים כשאתה עובד במקצוע הזה. אני תמיד מביא דוגמה על מישהו שבא אליי ואמר לי, אני רוצה להיות רופא. למה אתה רוצה להיות רופא? כי זה מאוד אידיאלי, אני רוצה לעזור לאנשים. טוב, שאלתי אותו, תגיד לי משהו. ראית פעם דם? זאת אומרת, ודאי, כל פעם שאני רואה דם אני הולך להתעלף. אז למה? איך אתה רוצה להיות רופא? אומר, אבל זה לא שייך, אני רוצה לעזור לאנשים. זה שייך, בוא נראה שייך. מקרה יותר עדין, בא אליי תלמיד, אמר לי, אני רוצה להיות רופא. אותו מקצוע, אותו סיפור. אמרתי לו, למה אתה רוצה להיות רופא? הוא אומר, תראה, זה מקצוע נחמד, מוצלח, יש לי ציונים טובים, אני אצליח שם בבית ספר לרפואה. אמרתי לו, אל תלך להיות רופא. אמר לי, למה לא? מה אמרתי? אמרתי לו, אתה יודע מה זה להיות רופא היום במדינת ישראל? זאת עבודת פרך. מעבידים את הרופאים מאוד מאוד קשה. אתה צריך מסירות נפש על הדבר הזה. אתה צריך להיות מוכן לקבל אנשים במצבים קשים, ולהאיר להם פנים, ולהתייחס אליהם ברצינות. זו עבודה מאוד מאוד קשה, היא צריכה ממש מסירות נפש. אתה בא אליי ואומר לי, תשמע, זה נשמע מקצוע נחמד, וזה... בלי מסירות נפש אתה לא תצליח במקצוע. איפה האינטואיציה פה? אנשים בוחרים מקצוע על פי מה שהם קוראים אינטואיציה. הולכים למקצוע ונופלים. רוב האנשים עושים היום את רוב ההחלטות שלהם בחיים, מקבלים את רוב ההחלטות על פי מה שהם קוראים אינטואיציה. כמה אנשים אתם מכירים ששמחים בכל החיים שלהם? טוב לי מה שעשיתי. מיעוט קטן, נכון? למה? כי המושג של אינטואיציה נתפס לא נכון. יש דבר כזה שנקרא אינטואיציה. מה זה? אינטואיציה זה מציאות שבן אדם מדלג על שלבי חישוב ומגיע למסקנה, אז מה? אסמך ניסיון, אסמך הכרה של מציאות החיים בצורה מאוד מאוד עמוקה, אבל הוא לא יכול לתת לך את כל הנימוקים בצורה מסודרת. דוגמה, קח את בדיוק את הנושא שעסקתי בו, רופא. לפעמים אתה בא לרופא ואומר לו, תראה, יש לי סימפטומים כאלה וכאלה, הוא אומר, תשמע, זה נשמע כמו דלקת, אתה תלך לעשה בדיקות מעבדה, אבל תתחיל כבר, אני נותן לך תרופה, תתחיל כבר עם התרופות. מה למעשה הוא אומר? הוא אומר, האינטואיציה שלי, כלומר, ניסיון הרפואי שלי, הוא ראה כבר מאות חולים, אלפי חולים, אומר שיש סיכוי מצוין שיש לך מחלה כזאת וכזאת. אבל זה צריך בדיקה. אנחנו נבדוק, בינתיים שווה שתתחיל. זה אינטואיציה. זה בנוי על ניסיון. כן.
בחיית בת זוג, אז אני מכיר את עצמי מאוד טוב. אני מכיר עם מה אני מסתדר, עם איזה חברים, עם איזה אנשים. וזה כאילו האינטואיציה שאני מרגיש עצמך הסרט.
כן. יש בעיה קטנה. שאתה אומר שאתה מכיר את עצמך מאוד טוב, ומכיר עם איזה חברים אתה מסתדר. קודם כל, רוב האנשים לא מכירים את עצמם מאוד טוב, כי זה לא ברמה של ניתוח, של מודעות, זה ברמה של ככה חיים. יכול להיות שאתה מכיר את עצמך מאוד טוב. אתה מכיר עם איזה בנים אתה מסתדר, במובן החברתי. אתה לא מכיר עם איזו אישה אתה תסתדר בתור חיי נישואין, כי אין לך בכלל ניסיון בחיי נישואין. כך שהניסיון הזה הוא בעייתי. בוא נחזור רגע, דילגת, קפצנו שלב. יש אינטואיציה כמו של הרופא. רוב האנשים שהם אומרים אינטואיציה, זה לא אינטואיציה. זה רגש כפשוטו. רגש זה אומר, אני צריך לקבל החלטה, אני מרגיש נוח עם ההחלטה א' ולא ב'. זה לא אומר כלום. זה אומר שא' הוא בצבע יותר יפה, וב' צבע פחות יפה, פחות מוצא חן בעיניי. זה אומר שא', אני יודע, הלכתי לחנות א', והמוכר היה נראה נחמד וסימפטי, ואני מעדיף לקנות שם מאשר לקנות בחנות ב'. זה אומר שהמילה שהמקצוע הזה מכונה בה, מעוררת אצלי איזה שהם הדים חיוביים, איזה רקע בילדות. זה לא אומר כלום לגבי ההחלטה האמיתית. ולכן, רוב האנשים שמכונחים על פי התרבות שמסביבנו, ללכת לפי הרגש, הולכים לפי הרגש, קוראים לזה אינטואיציה, זה נותן סיבה טובה ללכת לפי הרגש, זה נותן כאילו הצדקה שיש פה משהו מאוד מאוד חשוב, והם נופלים. מה זאת אומרת נופלים? לפעמים מצליחים, לפעמים לא מצליחים, הרבה פעמים הרגש משתנה והם בכלל לא מרוצים ולא טוב להם. אבל לא כך צריך לעשות. ואם תסתכלו במקור שהבאנו שבוע שעבר מדברי רבנו רב צבי יהודה, אסור לעשות כך, וזה לא רק רב צבי יהודה, זה כל גדולי ישראל, חז"ל וראשונים ואחרונים, אדם צריך לבדוק דברים על פי השכל, לצרף לזה את הרגש. והמילה הזאת, אינטואיציה, משתמשים בה פשוט בצורה לא נכונה. עכשיו אתה אומר, יש לי ניסיון חיים עם חברים ועם מה שאני מסתדר. אז שוב, א', כפי שאמרתי לך, הניסיון חיים הזה לא מתייחס לתחום הניסויים. ב', הניסיון הזה יעזור לך באמת בשלב האחרון שתיארנו אותו בשבוע שעבר, שאתה בא עם הרגש, ואתה בודק את ההתאמה הרגשית, וזה כן אמרנו, ודאי, גם, כמו שגם במקצוע צריך לבדוק את ההתאמה הרגשית, אחרי שבדקתי מבחינה שכלית ובדקתי את ההתאמה, אחרי שאני יודע שיש הבדלים, וניסיתי לעבוד ובדקתי שאפשר לעבוד עם ההבדלים האלה ואפשר ליצור את השותפות. עכשיו, אם תזכרו במה שאמרתי שבוע שעבר, הרגש לפעמים אומר לי דברים שלא הצלחתי לנתח. ועכשיו, מי שלא שמע את השיעור בשבוע שעבר, יצטרך לשמוע אותו, כי אני לא אספיק בשתי דקות להכניס אותו, אבל הרגש הזה, מקשיבים לו, והסברתי בדיוק איך מקשיבים לו. כן.
אין מציאות כזו שבן אדם באמת יכול להגיד שאחרי פגישה ואחרי היכרות והאינטואיציה והתחושה הפנימית עמוקה, שזאת הפגישה שלי.
הבאתי לך קודם סיפור בדיוק הפוך. אני יכול להביא לך עוד כמה סיפורים כאלה.
אני שואל אם יש אופציה כזאת גם אם זה...
אני אומר לך, אופציה כזאת, ודאי, באים אליי, בא אליי בחור ואומר, אני ברור לי בהרגשה הפנימית שזאת הבחורה שאני צריך להתחתן איתה. הוא לא התחתן איתה, כי היא לא הסכימה. הוא נשוי למישהי אחרת, היא נשואה למישהו אחר, וברוך השם, שני הזוגות מאושרים. ההרגשה הייתה נכונה או לא הייתה נכונה? הוא הרגיש כך, הוא אמר לי. בוודאי, ואחר כך מתברר שזה לא נכון, אז לכן צריך לבדוק לא רק את השלב הראשון, אלא גם את שלבי ההמשך. אבל אל תסמוך על הרגשה כזאת. הרגשה כזאת יכולה להיות בנויה על משהו לגמרי צדדי, היא יכולה להיות מקרית. אל תיתן להרגשה כזאת להטות אותך, אלא תבדוק עד הסוף. אם יתברר שבדקת והכל טוב, מצוין. אין לי שום בעיה. טוב רבותיי, שיהיה בהצלחה. תודה לכם.